שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף פ"ה במסכת זבחים באתר גמרא סיני, כאן אורי בריליאנט, ואנחנו מתחילים שלוש שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים במשנה בעמוד ב'. גם היום אנחנו ממשיכים את הנושא של אם עלו לא ירדו, כלומר שיש מצבים שבהם למרות שקורבן נפסל, אם בכל זאת משום מה העלו את האימורים שלו למזבח, אז המזבח מקדש את האימורים ולא מורדים, אלא מקטירים אותם. זה באופן כללי, אתמול ראינו במשנה באיזה פסולים אומרים את זה ובאיזה לא, והיום נמשיך לעסוק בזה ונחלק את השיעור לארבעה חלקים. בשביל החלק הראשון, בואו קודם כל נקדים שלוש הקדמות שלא קשורות לאם עלו לא ירדו, ואז נגיע לנושא שלנו. הקדמה אחת זה שיש איסור לשחוט מחוץ למקדש, וגם יש איסור להקריב מחוץ למקדש, אבל שימו לב, איסור ההקרבה הוא מוגבל רק לקורבנות כאלו שיכולת להקריב אותם בפנים. אבל אם אלה הם פסולים בפנים, אז מי שהקריב אותם בחוץ לא מתחייב, נלמד את זה בדף קופתת עמוד א', זאת הקדמה אחת. הקדמה שנייה, למרות מה שרגע אמרנו, אנחנו נראה במשנה בקובה ועמוד א', שמי שעושה שני איסורים, גם שוחט בחוץ וגם מקריב בחוץ, הוא מתחייב פעמיים. עכשיו, איך זה יכול להיות? הרי כשהוא שחט בחוץ, הקורבן פסול. אי אפשר להקריב אותו בפנים. ואמרנו לפני רגע שאם אי אפשר להקריב בפנים, אז גם לא מתחייבים אם מקריבים את זה בחוץ. זה לכאורה, אבל בכל זאת לומדים מדרשה שזה לא כך. אלא כאמור, מי ששוחט בחוץ ומקריב בחוץ, כן חייב פעמיים. זאת הקדמה שנייה. הקדמה שלישית זה כידוע במקדש את הקורבנות עוף לא שוחטים אלא מולקים ולכן מי ששוחט קורבן עוף בפנים הקורבן פסול לגמרי אבל מי ששוחט קורבן עוף מחוץ למקדש שם הוא חייב על שחיטה בחוץ כאמור אפילו שלא אמורים לשחוט עוף קודשים אבל כיוון שהוא עשה את זה בחוץ שם בעולם של חולין לא מולקים אלא שוחטים אז גם הוא חייב על שחיטה בחוץ וממילא אם גם נצרף לזה את התזכורת הקודמת אז אם הוא גם ישחט בחוץ וגם יקריב בחוץ גם הוא יהיה חייב שתיים זאת הקדמה השלישית. אז שוב ההקדמות, יש איסורים לשחוט בחוץ ולהקריב בחוץ. לגבי השחיטה בחוץ, זה דווקא בקורבן כזה שהוא יכל להקריב אותו בפנים. למרות זאת, אם הוא גם שחט וגם הקריב בחוץ, הוא כן חייב שתיים, ולזה הוספנו שגם מי ששוחט בחוץ אוף קודשים ומעלה אותו בחוץ, גם כן חייב שתיים, כי כששוחטים אוף קודשים בחוץ, חייבים על זה, אפילו שאוף קודשים אמורים למלוק. עד כאן ההקדמות. עכשיו, בוא נתקרב לנושא שלנו, ובשביל זה נזכיר עוד משהו מהמשנה, וזה שברשימת הפסולים של באיזה אומרים אם עלו ירדו ובאיזה אומרים אם עלו לא ירדו, אז לגבי נשחט בחוץ, לפי כולם אם עלו ירדו, לגבי נשחט בלילה, בזה ראינו מחלוקת. לפי רבי שמעון אם עלו לא ירדו, לפי רבי יהודה אם עלו ירדו, שוב, ונשחט בחוץ, לפי כולם אם עלו ירדו, נשחט בלילה זה מחלוקת. עד כאן התזכורת, ועכשיו בואו ניכנס לנושא שלנו. מחדש רבי יוחנן שמי ששחט בלילה ואז העלה את הקורבן מחוץ למקדש, הוא חייב להקרבה בחוץ. למה זה חידוש? כי הרי ברגע שהוא שחט בלילה, הקורבן פסול. לא אמורים להקריב אותו בפנים, וכאמור בהקדמות, מה שלא אמורים להקריב בפנים גם לא חייבים אליו בחוץ. בכל זאת מחדש רבי יוחנן שהוא כן חייב בחוץ. ואומר רשי שהחידוש הזה נכון לא רק לרבי שמעון, אלא אפילו לרבי יהודה. כלומר, מילא לרבי שמעון, שאם הוא שחט בלילה, אמנם זה פסול, אבל בדיעבד אם עלו למזבח אז לא מורידים, כלומר מקריבים, אז הגיוני שאם הוא במקום זה העלה את זה בחוץ, גם כן הוא חייב על השחיטה בחוץ. כי זה קורבן שעקרונית אפשר גם בדיעבד להקריב אותו גם בפנים, זה לרבי שמעון. אבל כאמור אומר רשי, זה נכון אפילו לרבי יהודה. כלומר, אפילו רבי יהודה שאומר שאם שחטו בלילה ואז העלו מורידים מהמזבח, אין מה לעשות עם זה בכלל, זה פסול דרמטי. בכל זאת, אם הוא שחט בלילה ואז העלה בחוץ, הוא חייב על העלה בחוץ. ולמה? אז ממשיך רבי יוחנן ואומר, זה קל וחומר משחיטה בחוץ ועלה בחוץ. הרי בשחיטה בחוץ לפי כולם זה פסול דרמטי, כולם אומרים שאם אחרי זה העלו את זה למזבח אז כן מורידים, ובכל זאת, כמו שאמרנו בהקדמה, אם הוא שחט בחוץ ואז העלה בחוץ, הוא כן חייב שתיים, גם על השחיטה בחוץ וגם על ההקרבה בחוץ, אז כל שכן במקרה שלנו שהוא לא שחט בחוץ, אלא שחט בפנים, אבל עשה את זה בלילה, שוודאי שזה יותר טוב מאשר שחיטה בחוץ, אז אם הוא אחרי זה הקריב בחוץ, גם כן יהיה חייב על אותה הקרבה בחוץ. עד כאן רבי יוחנן, ועכשיו בשורה השנייה בעמוד א', בא רב חייא בר אבין ומקשה עליו ממשנה שנלמד בדף קי"א. המשנה שם עוסקת בקורבנות עוף, ונחלק אותה לרישה וסיפה. בסיפה היא אומרת את אותו דין שאמרנו עכשיו לגבי קורבן בהמה, שאם הוא שחט עוף בחוץ והקריב בחוץ, הוא חייב שתיים. אמרנו את זה גם בהקדמה. זה חידוש, כי עוף אמורים למלוק, לא לשחוט, אבל בכל זאת, כיוון שהוא עשה את השחיטה בחוץ, אז שם השחיטה מספיק נחשבת לגבי זה שהיא תחייב אותו על השחיטה, ולא רק זה, אם אחרי זה הוא גם הקריב בחוץ, הוא חייב גם על ההקרבה. אז שוב, אם הוא שחט בחוץ והקריב בחוץ, הוא חייב שתיים, זה בסיפה, עד כאן הדין כמו בבהמה, אבל עכשיו נראה את הרישה, ברישה כתוב שאם הוא שחט לא בחוץ, אלא בפנים, ואז הקריב בחוץ, הוא פטור על ההקרבה בחוץ. עכשיו, בפני עצמו זה הגיוני, כי אם הוא שחט בפנים, הקורבן פסול לגמרי, וממילא הוא פטור על הקרבה בחוץ, כי כמו שאמרנו, חייבים על הקרבה בחוץ רק על מה שיכולנו להקריב בפנים. אז לכאורה זה הגיוני. אבל לפי מה שרבי יוחדן אמר, זה לא הגיוני, כי הרי רבי יוחדן אמר בבהמה, שכמו שאם הוא שחט בחוץ וקריב בחוץ, הוא חייב גם על הקרבה בחוץ, אז כל שכן שאם הוא שחט בלילה וקריב בחוץ, הוא חייב על הקרבה בחוץ, כי השחיטה בלילה היא קצת יותר טובה משחיטה בחוץ, אז בטח שהוא עדיין חייב על הקרבה בחוץ. זה היה רבי יוחנן לגבי בהמה, ומקשה רב חייא בר אבין, רבי יוחנן צריך לכאורה לומר אותו דבר גם בעופות, שכמו שבסייף השם כתוב שאם הוא שחט בחוץ וקריב בחוץ, הוא חייב גם על הקרבה בחוץ, אז כל שכן שאם הוא שחט בפנים וקריב בחוץ, הוא כן צריך להיות חייב על הקרבה בחוץ. הרי שחיטה בפנים מן הסתם זה יותר טוב משחיטה בחוץ. עד כאן הקושייה, ובהתחלה הגמרא באמת אומרת זה תיובתא, קושייה טובה, אבל מיד אחרי זה אומרת, בעצם היא בהתאימה, יש לי תירוץ, וזה שזה לא אותו דבר. אל תשווה לי שחיטה של בהמה בפנים בלילה עם שחיטה של עוף בפנים. שחיטה של בהמה בלילה זה עדיין נחשב שחיטה, הרי מותר לשחוט חולין בלילה, פשוט לא עושים עבודות במקדש בלילה. יש כאן בעיה מסוימת בעבודה, ובכל זאת מחדש רבי יוחנן שאם אחרי זה הוא עלה בחוץ, הוא חייב אפילו לרבי יהודה. זה לגבי שחיטת בהמה בלילה. לעומת זאת, שחיטה של עוף בפנים זה לא יותר טוב משחיטה בחוץ, להפך, זה הכי גרוע. שחיטה של עוף בפנים זה כלום, לא שוחטים עופות בפנים, באותה מידה הוא יכל גם סתם לתת לכדור בראש. אין דבר כזה שחיטה של עוף בפנים, זה לא נחשב שחיטה. וממילא, במקרה כזה, מודה רבי יוחנן, שאם הוא שחט עוף בפנים, זה ממש כלום, ולכן אם הוא אחרי זה הקריב בחוץ, הוא לא יהיה חייב על שחיטה בחוץ, לא לרבי שמעון, בטח שלא לרבי יהודה, וזה לא קשה על מה שהוא אמר, שוב, שאם הוא שחט בהמה בלילה בפנים וקריב בחוץ, הוא כן יהיה חייב על הקרבה בחוץ, בין רבי שמעון ואפילו לרבי יהודה. ועד כאן החלק הראשון של השיעור, זה היה קצת ארוך, אבל בגמרא עצמה זה די קצר, ובזה הגענו לשורה השישית בעמוד א'. החלק השני זה חידוש של אולה, שהוא אומר שאם העלו את האימורין לפני זריקת הדם, גם שם אומרים אם עלו לא ירדו. כלומר, הדרך הרגילה להקריב קורבן זה שקודם זורקים את הדם, ורק אז האימורין מותרים למזבח ומקטירים אותם אל המזבח. זאת הדרך הרגילה. מה הם עשו הפוך? שהוא קודם העלה את האימורין, אומר אולה, גם כאן הדין הוא שאם עלו לא ירדו ויקטירו את האימורין, אפילו שעוד לא זרקו את הדם. אגב, עדיין יכולים לזרוק את הדם, זה לא פסל את הדם, אבל אפשר כבר עכשיו להקטיר את האימורין. זה הדין של אולה, ועוד מעט נראה שהחידוש העיקרי שלו זה שזה נכון לא רק בקודשי קודשים, כמו עולה, חטאת, אלא גם בקודשים קלים, כמו שלמים. גם כאן, שוב, אם העלו את האימורין לפני זריקת הדם, מקטירים אותם על המזבח. עכשיו, נקדים טיפת המאוחר, למה זה חידוש יותר גדול בקודשים קלים מאשר בקודשי קודשים? כי יש הבדל מהותי בין שני סוגי הקורבנות. אם אני למשל מקדיש כבש לעולה, שזה כאמור קודשי קודשים, אז מהרגע שבו הקדשתי, בכבש יש קדושת הגוף, ואם מישהו עכשיו ייקח את הכבש לצורך אחר, אז הוא מעל והוא חייב על המעילה. לעומת זאת, אם הקדשתי כבש לשלמים, אז אפילו שגם בו יש קדושת הגוף, עדיין בשלב הזה אין חיוב על מעילה. למה? כי בניגוד לקודשי קודשים, ששם כל הקורבן הולך למזבח או גם לכהנים, בשלמים הקורבן הולך למזבח, לכהנים וגם לבעלים. סתם ישראל, ממילא אי אפשר לקרוא לקורבן כזה קודשי השם, ולכן גם אין בו דין מעילה. מתי כן יהיה גם בשלמים מעילה? רק אחרי ששחטו וזרקו את הדם, שאז אמורים להקטיר את האימורים על המזבח, אז מעכשיו, מזריקת הדם, באימורים יש דין של מעילה, אבל לפני זה אין. ממילא היינו יכולים לחשוב שמה שאולה אמר, שאם הקטירו את האימורים לפני זריקת הדם, אז הם נעשו לחמו של מזבח ולא ירדו, אולי זה נכון בקודשי קודשים, ששם באמת גם לפני זריקת הדם יש קדושה מלאה באימורים, עובדה שעוד לפני זריקת הדם יש מעילה. לעומת זאת, בקודשים קלים, אם זרקו את האימורים לפני זריקת הדם, הרי בשלב הזה באימורים אין אפילו דין של מעילה, כי עוד לא זרקו את הדם. אז אולי כאן, כיוון שהקדושה שלהם עוד לא מלאה, אז אפילו שעלו על המזבח אולי כן ירדו, לכן באו לבם חדש שלא נכון. אלא אפילו בקודשים קלים, אם העלו את האימורים לפני זריקת הדם, אם עלו, לא ירדו. עד כאן החידוש של אולה, ועכשיו בגמרא יש על זה שני דיונים. הדיון הראשון, ארוך וקצת מורכב, זה שהגמרא מנסה להביא שתי ראיות לטובת אולה, והיא דוחה אותם. זה הדיון הראשון. הדיון השני, זה בשורה השלישית בעמוד ב', זה אמירה של רבי יוחנן שהיא מקבילה לאמירה של אולה, ושם הדיון מאוד פשוט, אז בואו נתחיל בו, ואז נחזור אחורה לדיון ארוך יותר. אז אנחנו קופצים לשורה השלישית בעמוד ב'. שם, כאמור, גם רבי יוחנן, כמו אולה, מדבר על האימורים של קודשים קלים לפני שזרקו את הדם, והוא מדבר על שני נושאים שהזכרנו עכשיו, גם על דין מעילה, וגם על אם העלו אותם, האם ירדו או לא, ושימו לב שהמסקנה שלו היא בדיוק כמו שאמרנו, שלמרות שאין בהם דין מעילה עדיין, בכל זאת, גם הם, אם עלו, לא ירדו, זאת המסקנה, אבל לפני שהוא מגיע למסקנה הזאת, אז לגבי אחד מהנושאים הדין ברור לו, לגבי אחד מהנושאים הוא מתלבט, ויש שתי גרסאות מה היה ברור ובמה הוא התלבט. כלומר, לפי גרסה אחת, אז לגבי מעילה לפני זריקת הדם, היה ברור לו שאין דין של מעילה, לגבי אם העלו את האימורים לפני זריקת הדם, בזה הוא בהתחלה הסתפק, ואז הוא פשט כמו אולה שלא ירדו, כמו אולה. זו גרסה אחת. לפי גרסה שנייה, אז בדיוק להפך, שלגבי אם עלו, שם היה ברור לו מראש כמו אולה שלא ירדו, לגבי מעילה, בזה הוא הסתפק, ובסוף הוא פשט, גם כן, כמו שאמרנו, שאין דין של מעילה. אלה שתי הגרסאות, לא רואה נפקמינה ביניהם, פשוט השאלה היא מה היה הסדר של המחשבה שלו. בכל אופן, כאמור, המסקנה היא, כמו שכבר אמרנו, שהאימורים לפני זריקת הדם, מצד אחד, אין בהם דין של מעילה, מצד שני, למרות זאת, אומר רבי יוחנן, וכאמור גם אולה, שאם עלו, לא ירדו. עד כאן הדיון השני בגמרא, בזה גענו לקצת מעל אמצע עמוד ב' מנקודתיים, ועכשיו נחזור חזרה לעמוד א' לשורה השישית לדיון הראשון. אז אני שוב חוזר על מה שאולה אמר, אומר אולה, גם בקודשי קודשים ואפילו בקודשים קלים, אם העלו את האימורים לפני זריקת הדם, אז אם עלו, לא ירדו, נשארים שם, מקטירים אותם. זה אולה, וכאמור, הדיון הראשון של הגמרא, זה ניסיון להביא לו שתי ראיות, שתי ראיות זה מדברים שראינו אתמול, אבל הגמרא תדחה את שתיהן. הראיה הראשונה זה של רבי זיירא, וזה מברייתא שראינו אתמול, שראינו דין דומה גם במשנה, וזה אם נשפך הדם או יצא הדם מחוץ לקלעים, אז אין דם, הלך, ובכל זאת העלו את האימורים, אומר רבי שמעון, אם עלו, לא ירדו. אז הנה יש לנו ראיה מפורשת לאולה, שגם אם האימורים עלו לפני הדם, הם לא ירדו. ולא רק שזה ראיה, אלא זה ממש כל שכן, כי הרי במקרה של המשנה, זה לא רק שהעלו את האימורים לפני הדם. אין דם, הוא הלך, הוא נשפך, הוא נפסל, לא הולך להיות דם יותר. ובכל זאת המשנה אמרה שאם העלו את האימורים לא ירדו. אז כל שכן שבמקרה של אולה שיש דם, פשוט העלו את האימורים לפניו, אבל עדיין אפשר לזרוק את הדם, הוא לא נפסל, אז כל שכן ששם, אם עלו, לא ירדו. אז הנה ראיה מפורשת לאולה, ואגב, כאמור, מי שאמר את זה במשנה זה רבי שמעון, אבל אומר השיטה מקובצת שבמקרה של אולה שהדם עדיין קיים והוא קשר, אז גם רבי יהודה יודע לזה. בכל אופן, זאת הראיה הראשונה לאולה, אבל דוחה הגמרא, נכון, זה כתוב במשנה, אבל אולי המשנה מדברת דווקא על קודשי קודשים, ואין מכאן ראיה שזה נכון אפילו בקודשים קלים, שכאמור, זה יותר חידוש. עכשיו, בסוגריים, הגמרא מנסה לתרץ ולומר, הרי בהמשך הברייתא כתוב גם פסח, ופסח זה קודשים קלים, אבל דוחה הגמרא יכולת שפסח הוזכר שם רק לגבי מה שהוזכר, לגבי שלא לשמע, ולא לגבי אם נשפך אדם. אז בקיצור, אמנם יש כאן ראיה לקודשי קודשים, אבל אין כאן ראיה לקודשים קלים, שגם שם, אם העלו את האמורים לפני אדם, אז לא ירדו, אז בזה דחינו את הראיה הראשונה. הראיה השנייה היא קצת מעל אמצע עמוד א', וזה מהמשנה שלנו, כאמור המשנה שראינו אתמול, וזה שבסוף המשנה היא אמרה, וכולן שעלו חיין לגבי מזבח, ירדו. כלומר, כל מה שאמרנו, אם עלו לא ירדו, זה כששחטו, ואז העלו את האימורים למזבח, אז כבר מקטירים. אבל אם העלו את הכבש החי למזבח, לפני שבכלל שחטו אותו, אז כן יורידו אותו, וישחטו ויעשו מה שצריך, ויעלו את האימורים כמו שצריך. זה מה שכתוב במשנה, ואנחנו טיפה מקדימים את המאוחר, לכאורה זה פשיטה. למה לא להוריד? תוריד, תשחוט כמו שצריך, תעלה את האימורים, מה הבעיה? הרי מילא בכל המקרים של המשנה, דיברנו שיש איזה פסול, ואם נוריד, כבר לא נוכל לעלות, כמו שגם המשנה אמרה. אבל כאן, מה הבעיה? זה כבש חי, תוריד אותו, תשחוט, ותעלה את האימורים מחדש. אז לכאורה זה פשיטה. אז מה בכל זאת המשנה באה לחדש? מציעה הגמרא שהיא באה לחדש, שאומנם אם הם עלו חיים, לא ירדו, אבל אם הם עלו שנייה אחרי שהם היו חיים, כלומר שחטו, ואז מיד אחרי זאת, לפני שזרקו את הדם, העלו את האימורים, כלומר בעצם המקרה של אולה, שהעלו את האימורים לפני זריקת הדם, כאן באמת לא ירדו. אז הנה יש לנו עוד ראיה לאולה, שאם העלו את האימורים לפני זריקת הדם, לא ירדו, וזה כאמור מדיוק במשנה. זאת הראיה השנייה לאולה, אבל לזה הגמרא מביאה שתי דחיות. דחייה אחת אומרת הגמרא, זה נכון, אבל שוב, כמו שאמרנו מקודם, אולי זה דווקא לקודשי קודשים, ואין מכאן ראיה גם לקודשים קלים. זאת דחייה אחת, אבל את הדחייה הזאת הגמרא מתרצת, היא אומרת הרי כתוב כאן, וכולן שעלו, משמע גם קודשי קודשים וגם קודשים קלים. ואל תנסה לומר לי שאולי וכולן זה לא לגבי הדיוק שדייקנו, אלא רק לגבי הפשט, שאם עלו חיים אז מורידים אותם, כי כאמור, בפשט אין שום חידוש, כל הנושא כאן זה הדיוק, אז אם כתוב כאן וכולן, זה כולל את כולם. אז על הדחייה הראשונה ענינו, אל תנסה לומר לי שזה רק קודשי קודשים ולא קודשים קלים, כי כתוב כולם. אבל הגמרא לא מתייאשת ומביאה עוד חייה לראיה הזאת. וזה שהרי כל הראיה הזאת היא מתוך הנחה שהמשפט הזה לכאורה הוא פשיטה, כמו שאמרנו. ברור שאם העליתי כבש חי למזבח, אני מוריד אותו, למה לא? ולכן אמרנו שזה רק בא לדייק שאם העליתי אמורים מיד אחרי השחיטה לפני זריקת הדם, אז אני לא מוריד. כך דייקנו, זאת הייתה הראיה. אבל עכשיו דוחה הגמרא, בתחייה השנייה שלה, מה פתאום? אולי לא צריך דייק מהמשפט הזה כלום. כלומר, הוא לא נכתב כאן בשביל שנדייק לגבי אמורים, אלא הוא נכתב לשם עצמו, בשביל ללמד שאם העלו כבש חי למזבח, מורידים אותו. ולגבי מה ששאלנו שזה פשיטה, אומרת הגמרא, זה לא פשיטה, כי נעמיד שכאן מדובר בכבש עם פסול. וברגע שזה עם פסול, זה כבר לא פשיטה. למה לא? אז בואו נבין באיזה פסול מדובר. אם מדובר בפסול שהגיע רק אחרי השחיטה, למשל פסול לינה, או שכהן פסול קיבל את הדם, אז כאן זה עדיין פשיטה, כי כשאלו את הכבש למזבח הוא לא היה פסול בכלל, אז ודאי שמורידים אותו, זה פשיטה, אז ודאי שלא על זה מדובר. אם מדובר על פסול שבאמת היה לפני השחיטה, אבל פסול חמור כזה שאם עלו כן ירדו, למשל רובע או נרבה, אז גם כאן זה פשיטה שיורידו אותו, כי אם עלו ירדו, אז ודאי שמורידים אותו כבר עכשיו, ואין מה לשחוט אותו ואז להוריד, פשוט מורידים ולא שוחטים וזהו. אבל אם מדובר בפסול כזה, שהוא אמנם פסול כבר עכשיו, כשהוא חי, אבל זה פסול כזה שלא מורידים עליו, ויש בעצם רק פסול אחד כזה, וזה שמתברר שהוא בעל מום, שלפי רבי עקיבא אם עלו לא ירדו, אז כאן זה באמת כבר חידוש. למה? כי אמנם הדין של בעל מום לרבי עקיבא זה אם עלו לא ירדו, אבל זה כל עוד לא הוריד אותו. אם הוריד אותו, אז זהו, אי אפשר להעלות אותו מחדש. וממילא, אם העלו כבש חי שיש לו מום, אם נאמר להוריד אותו, אז זהו, לא נוכל כבר לעלות אותו. אז הייתה הווה מינה שנגיד, אל תוריד אותו. תשחוט אותו למעלה למזבח, והרי אם עלו לא ירדו, ונקטיר את האימורים. לכן באמת מחדש את המשנה שלא. אלא מורידים אותו, אפילו שזה אומר שכבר לא נוכל לעלות אותו. זאת ההצעה של הגמרא להבין מה החידוש שבמשנה, ולפי ההבנה הזאת, אז באמת עצם המשפט הזה במשנה, שאם עלו חיים מורידים אותם, זה עצמו חידוש, וזה לא בא בשביל שנדייק את הדין של אולה, אלא זה עצמו חידוש, וממילא אין מכאן שום ראיה לטובת אולה. זאת התחייה השנייה לראיה השנייה לטובת אולה, ועם התחייה הזאת באמת נשאר, כך שבסופו של דבר אין לנו מהמשנה ראיה לאולה, אבל עכשיו ניכנס לדיון על התחייה הזאת שאמרנו עכשיו. אנחנו בשליש התחתון של עמוד א', וכאן זה פותח קצת דיון מורכב, לכן בשביל שלא נתבלבל, בואו רק נעשה סיכום על עיקרי הדברים שראינו. אולה אמר שגם בקודשים קלים, אם העלו אימורים למזבח לפני זריקת הדם, לא ירדו. ניסינו להביא לזה שתי ראיות. ראיה אחת מהברייתא אתמול, אבל דחינו שאולי זה דווקא בקודשי קודשים ולא בקודשים קלים. ראיה שנייה מהמשנה שלנו, שאמרה שאם עלו חיים למזבח ירדו, ואמרנו זה פשיטה, אלא כנראה שזה בא לדייק את הדין של אולה, אבל עכשיו דחינו בתחייה השנייה, לא נכון. זה לא נכתב בשביל שנדייק, אלא זה נכתב לעצם הדבר עצמו, שמדובר כאן בבעלי מום, שלפי רבי עקיבא, אם עלו, לא ירדו. ובכל זאת מחדש את המשנה שמורידים אותם, אפילו שזה אומר שעכשיו לא נוכל לעלות אותם שוב, זה החידוש של המשנה מתוך הנחה שמדובר כאן בבעלי מומין. עד כאן עיקר המהלך, ואם זה באמת נשאר, שלא בטוח שיש ראייה מהמשנה לאולה, כי כאמור, אולי משנה כאן מדברת על בעלי מומין, זהו, זה עיקר המהלך, אז שימו את זה בראש. ועכשיו בואו נתקדם עוד קצת, סוג של מאמר מוסגר, אנחנו בשליש התחתון של עמוד א', בואו נרחיב לגבי מה שהרגע הצענו שהמשנה כאן מדברת על בעלי מומין. שואלת הגמרא, אם אתה אומר שהחלק הזה של המשנה, אם עלו חיים ירדו, זה בבעלי מומין, אז לכאורה גם את המשפט הבא אתה צריך לפרש בבעלי מומין, וזה יהיה בעיה. מה כתוב במשפט הבא? שאם עולה עלתה חיה לראש המזבח, אז גם היא תרד, כמו שאמרנו, אבל אם לא הורידו אותה, אלא בכל זאת שחטו אותה שם, אז כבר יעשו הכל כבר למעלה, יפשיטו את האור וינתחו את האיברים ויוציאו את האימורים ויזרקו אותם, זה מה שכתוב בהמשך. עכשיו, אם עצם זה שאם עלתה חיה צריך להוריד אותה, ואם לא הורידו אלא שחטו אז צריך להקטיר, זה מובן, זה מסתדר עם כל מה שאמרנו. אפילו אם נאמר שמדובר כאן בבעלי מומין, בכל זאת זה כרבי עקיבא, שאם עלו לא ירדו, אז אם כבר שחטו למעלה, אז בסדר, יקטירו את האימורים. זה לא קשה. מה שכן קשה זה שני דברים שהם נשמעים קצת צדדיים, אבל הם באמת קשים על ההצעה שהצענו שמדובר כאן בבעלי מומין. מה הקשיים? אז קושייה אחת זה כשהמשנה אמרה שאם שחטו אותה למעלה אז כבר ממשיכים הכל למעלה, היא אמרה שיפשיטו וינתחו אותה למעלה. ועל זה מקשה הגמרא, הרי בקורבן שיש לו פסול, אם בכל זאת מקריבים אותו, לא עושים הפשט וניתוח, אלא מקריבים אותו ככה איך שהיא כל הגוף. אז איך אתה יכול לומר שמדובר בעולה פסולה אם כתוב הפשט וניתוח? לא אמורים לעשות הפשט וניתוח בעולה פסולה. זה הקושי הראשון, ולזה יש שתי תשובות. תשובה אחת, אולי באמת צריך להפריד בין שני המשפטים במשנה. המשפט הקודם לגבי עלו חיים, זה כאמור, הצענו שזה בקורבנות פסולים, בעלי מומין, אבל במשפט הבא של עולה שעלתה למעלה חיה, אולי שם לא מדובר בפסולה, אלא בקשרה, שכאמור, אם היא עלתה אמורים להוריד אותה, אבל אם לא הורידו ושחטו למעלה, אז כבר המשנה חידשה שממשיכים למעלה, אפילו שהיא קשרה לגמרי, ועקרונית אפשר להוריד אותה, ולהפשיט ולנתח למטה, ואז להעלות האימורים, כי הכל קשר, אז למה לא? בכל זאת המשנה חידשה שאפשר לעשות הכל למעלה. זאת תשובה אחת, אבל הגמרא מיד דוחה את זה, כי יש דעה שאומרת שאם מדובר בקשרה, אז לא עושים הפשט וניתוח למעלה, אלא חייבים להוריד ולהפשיט ולנתח שם ורק אז להעלות. אז לא יכול להיות שמדובר בעולה קשרה. ושימו לב שבעצם כרגע יש לנו שתי סיבות לומר שהמשפט הזה לגבי עולה זה לא בעולה קשרה. א', כי המשפט הקודם לגבי עלו חיים כבר האמנו שמדובר בקורבנות פסולים, אז מסתבר שגם המשפט הבא זה בעולה פסולה, וב', בלי קשר למשפט הקודם, כאמור, יש דעה שאומרת שאם מדובר בעולה כשרה, אז לא יכול להיות שעושים את ההפשט וניתוח למעלה למזבח, אלא צריך להוריד, אלא כנראה שמדובר בעולה פסולה. אבל שוב, זה מחזיר את הקושייה הקודמת. אם מדובר בעולה פסולה, אז למה בכלל עושים הפשט וניתוח? הרי בעולה פסולה לא עושים הפשט וניתוח, מקריבים אותה ככה. אז התשובה הראשונה נדחתה, אי אפשר להאמין שמדובר כאן בעולה כשרה, ואנחנו עוברים לתשובה השנייה. התשובה השנייה זה נכון, באמת גם המקרה של עולה שעלתה חיה מדובר על עולה פסולה, ולכן את ההפשט וניתוח לא עושים למטה, כי אז כבר לא נוכל לעלות אותה שוב למעלה, כי כאמור, אחרי שמורידים פסול כבר אי אפשר לעלות אותו, ולגבי מה שאמרנו, למה בכלל עושים הפשט וניתוח, הרי עולה שנפסלה אמרנו שמקריבים אותה איך שהיא בלי הפשט וניתוח, אומרת הגמרא, זה לא נכון, אלא זה תלוי באיזה פסול מדובר, האם היה לשעת הכושר לפני או לא. כלומר, אם נעמיד את המקרה של עולה בפסול של בעל מום, אז באמת, מרגע שהיא נשחטה, מעולם לא הייתה ראויה למזבח, כי היה לה מום, במקרה כזה באמת לא עושים הפשט וניתוח, אז לא על זה מדובר. אלא על מה מדובר כאן? באמת מדובר בעולה פסולה, אבל לא בבעל מום, כמו במשפט הקודם של המשנה, אלא בפסול אחר שבא אליה רק אחרי זריקת הדם. כלומר, הלו אותה שלא כדין, חיה על המזבח, שחטו, זרקו את הדם, בינתיים היא קשרה לגמרי, אבל אז, לא יודע, שכחו, הלכו לישון, באו למחרת והיא נפסלה בלינה. במקרה כזה, כיוון שהיה לה שעת הכושר, היה זמן שהיא הייתה ראויה לגמרי, ורק אחרי זה נפסלה, אומר רבי אלעזר ברבי שמעון, שעל זה לא אומרים ששוחטים אותה כמות שהיא, אלא לעולה כזה כן עושים הפשט וניתוח, ולכן המשנה אמרה שיעשו להפשט וניתוח שם למעלה, זה התירוץ השני לקושייה הראשונה. שוב בואו נזכיר, קושייה ראשונה על מה? הבאנו את המשפט הקודם במשנה, שאם עלו חיים אז מורידים אותם, וניסינו מזה להעביר ראיה לעולה, אבל דחינו, זה לא בשביל שנדייק ראיה לעולה, אלא זה נאמר בשביל עצמו, מדובר שם בבעלי מומים, וזה חידוש שמורידים אותם, ועל זה אמרנו, אם כאן מדובר בבעלי מומים, אז גם במשפט הבא לגבי עולה, שאם היא עלתה אז מורידים אותה, ואם שחטו אותה אז משאירים אותה, אז גם שם צריך לומר שמדובר בבעלי מומים, ועל זה אמרנו שיש בזה שני קשיים. קושי אחד זה אם כן, למה עושים להפשט וניתוח? ועכשיו ענינו בתשובה השנייה שאומנם דובר בעולה הזאת בפסול, אבל לא בגלל מום, אלא איזשהו פסול שהגיע אחר כך. למשל, אמרנו לינה, ולכן במקרה כזה באמת כן עושים הפשט וניתוח. זה היה הקושי הראשון ותרצנו, ועכשיו עוברים לקושי השני. קושי השני עם זה שלוש שורות לפני סוף עמוד א', וזה שיש ברייתא על המשנה שלנו, שבמקרה הזה של העולה, שאמרנו שאם שחטו אותה למעלה, אז כבר עושים להפשט וניתוח למעלה ומקריבים, אז יש ברייתא שאומרת שאומנם מקריבים הכל למעלה, אבל את הקרביים מורדים קודם למטה ושוטפים. ואומרת הגמרא, רגע, אם דובר בקורבן פסול, אז הרי ברגע שנוריד את הקרביים למטה, כבר לא נוכל לעלות אותם שוב. כי כאמור, ברגע שזה פסול, גם אם זה פסול שאם עלו לא ירדו, אם כן הורידו, אז זהו, אי אפשר לעלות. אז מצד אחד, ברור שאי אפשר להקריב את הקרביים איך שהם, כי זה מגיל. יש דין שהקריבי עונה לפחתך, לא מקריבים דברים מגילים, אז ודאי שצריך להוריד ולשטוף. אבל לשואלת הגמרא, אם אתה מוריד, ובזה אתה בעצם גוזר את דינו לשריפה, כי כבר לא תוכל לעלות אותם שוב למעלה, אז מה הטעם לשטוף? הרי כבר אי אפשר לעלות, אז זה ילך לשריפה, אז מה יש לשטוף? נשרוף את זה ככה. ולזה יש שתי תשובות. תשובה אחת, קצת מפתיעה, אומרת הגמרא, נכון שלכתחילה אסור לעלות את הקרביים חזרה למעלה, אבל בוא נעשה איזה טריק, נשטוף אותם, יבוא איזה כהן שלא יבין מה זה הקרביים השטופות האלו למטה בעזרה, ויחשוב שצריך לעלות ולהקטיר, וככה הוא יעלה ויקטיר, וככה נרוויח שבסוף יקטירו. זאת תשובה אחת, אבל מיד הגמרא דוחה מה זאת אומרת, אנחנו רוצים לגרום לכהן אחר לעשות טעות שאסור לעשות, אז את התשובה הראשונה דחינו, אז התשובה השנייה אומרת, נכון שאת הקרביים האלו אי אפשר כבר לעלות, ונכון שבעצם גם אין טעם לשטוף אותם, כי ממילא אין ברירה אלא לשרוף אותם, אבל בכל זאת שוטפים, בשביל שלא יהיו קודשי שמיים מוטלים כנבלה, זה לא מכובד, לכן שוטפים, ואומרת הגמרא, אפילו שזה עלול לגרום לטעות ש שעד שאחרי זה נספיק לשרוף, אולי בינתיים יבוא איזה כהן ויראה את זה ויעלה את זה למעלה, לא נורא, עדיף שנשטוף ושלא יהיו מוטלים בביזיון, אפילו אם זה אולי יגרום לאיזושהי טעות. עד כאן התשובה השנייה, ועד כאן כל המאמר מוסגר על הראיה השנייה לטובת אולה. ניסינו להוכיח מהמשנה שלנו, מהמקרה של עלו חיים, שזה דיוק לטובת אולה. דחינו, לא, זה לא דיוק, אלא זה נכתב כחידוש בפני עצמו במקרה של פסולים. הקשנו, אם כן, אז גם המקרה הבא של עולה זה פסולים. ראינו בזה שני קשיים, על כל קושי הבאנו שני תירוצים, ועד כאן הניסיון השני להביא ראיה לאולה. ובזה הגענו לשורה השלישית בעמוד ב', כאן הגמרא הביאה את האמירה המקבילה של רבי יוחנן, שאומר בעצם את אותו דין של אולה, כך שבסופו של דבר הגענו לנקודתיים קצת מעל אמצע עמוד ב', עד כאן החלק השני של השיעור. החלק השלישי הרבה יותר פשוט, וזה לגבי המשך המשנה שפרטה את המקרים שבהם אם עלו כן ירדו, כי מדובר במקרים שהפסול שלהם הוא פסול שהתחיל עוד לפני שהקורבן בכלל נכנס למקדש. הפסולים הם רובע ונרבה, כלומר בהמה שרבעה בן אדם או נרבעה על ידי אדם, ומוקצה ונאבד, כלומר בהמה שהשתמשו בה כתקרובת לעבודה זרה או שעבדו אותה כעבודה זרה, ואתנן ומחיר כלב, כלומר בהמה ששילמו איתה לאישה זונה או לקניית כלב, וכלאיים, בהמה שנולדה מזיווג של כלאיים, וטרפה שיש בה מום שיתמות ממנו ויוצא דופן, כלומר שנולדה בניתוח קיסרי ולא בלידה רגילה, ובעלי מומין, אבל רבי עקיבא מכשיר בבעלי מומין. עד כאן מהמשנה, ועכשיו נראה לגבי איזה שלושה סעיפים, כשעיקר הדיבור יהיה על בעלי מומין וקצת על רובע ונרבה. הסעיף הראשון זה שבא רבי יוחנן ומגביל את הקולה של רבי עקיבא לגבי בעלי מומין. הגבלה אחת זה שהוא אומר, למה בעצם רבי עקיבא מכשיר בבעלי מומין? כלומר, שוב, לא שהוא מכשיר, אלא שבדיעבד אם עלו לא ירדו. הוא מכשיר כי הפסול הזה של בעלי מומין הוא אמנם פסול, אבל לא כזה חמור. עובדה שבעופות אין את הפסול הזה. לכן גם בבהמות, אמנם זה פסול, אבל בדיעבד אם עלו לא ירדו. עכשיו, כיוון שזה הסבר, אומר רבי יוחנן, שזה דווקא במומים כאלו שבאמת לא פוסלים בעופות. וזה מומים הלכתיים כאלה, כמו דוקין שבעין, שזה לא פוסל בעופות, ולכן בבהמות, אמנם זה פוסל, אבל אם עלו לא ירדו. אבל במומים כאלו שפוסלים אפילו בעופות, למשל אם ממש חסר איבר, אז גם בבהמות יודע רבי עקיבא שאם עלו כן ירדו. זאת הגבלה אחת. הגבלה שנייה זה שהקולה של רבי עקיבא זה דווקא כשקדם הקדשן את מומן. כלומר, זה בבהמות כאלו שקודם הקדישו אותם, והם היו ראויות לגמרי, הכל היה בסדר, ורק אחרי זה נפל בהמום. בזה אומרים שאם עלו לא ירדו. אבל אם מראש היה להם מום ורק אחרי זה הקדישו אותם, אז בכלל לא חל עליהם קדושת הגוף, כי מראש הם לא ראויים לקורבן, ובזה גם רבי עקיבא יודע שאם עלו כן ירדו. זאת הגבלה שנייה. ולסיום, רבי יוחנן גם מביא דוגמה למה שהוא הרגע אמר, למצב שבו המום קדם להקדש, ולכן אם עלו ירדו, וזה מי שמנסה להקדיש נקבה בתור עולה. להיות נקבה זה כמובן לא מום, אבל לגבי עולה זה כאילו זה מום, כי הרי אי אפשר להקדיש נקבה בתור עולה, וכיוון שהיא נולדה בתור נקבה, זה לא שזה הגיע לה פתאום באמצע החיים, אז זה קדם להקדש. ממילא זאת דוגמה למצב שבו המום קדם להקדש, ולכן גם בזה יודע רבי עקיבא שאם עלו כן ירדו. ועד כאן הסעיף הראשון. ראינו שתי הגבלות של רבי יוחנן לקולה של רבי עקיבא לגבי בעלי מומים. הסעיף השני זה לגבי רובע ונרבה, אבל גם זה יתקשר לרבי עקיבא לגבי מומים. כאמור, שניים מהפסולים שהזכרנו זה רובע ונרבה, אבל שימו לב, זה רק בבהמות שיש להם את שני הפסולים האלו. בעופות, אז עוף יכול פיזית להירבה על ידי בן אדם, אבל עוף לא יכול לרבוע בן אדם כי אין לו איבר, אז ודאי שאין לו את הפסול של רובע. השאלה היא, האם בכל זאת יש לו את הפסול של נרבה? למה לא ולמה כן? אז למה לא? כי אולי זה סוג של צמד, ואם ממילא אם אין לו רובע, אז אולי גם אין לו נרבה. מצד שני, אולי יש לו, כי סוף סוף אם עוף נרבה, אז נעשתה בו עבירה, ולכן יהיה לו את הפסול הזה. זאת השאלה של רבי ירמיה, ועכשיו הגמרא מביאה שתי ראיות לזה שכן יש לעוף גם את הפסול של נרבה. מה הראיות? אז ראיה אחת זה מרבי עקיבא, שהרגע ראינו בסעיף הקודם, וזה שומר את הגמרא, אם לעוף לא היה את הפסול של נרבה, אז בעצם רבי עקיבא היה צריך לומר שגם בבהמה, ששם אמנם יש את הפסול, אבל בכל זאת, אם עלו לא ירדו, בדיוק כמו שהוא אמר לגבי מום, שאם אין את הפסול בעוף, אז בבהמה, אם עלו לא ירדו. אבל רבי עקיבא לא אמר את זה. מזה שהוא לא אמר את זה, כנראה שהוא מבין שבעוף יש את הפסול של נרבה, ולכן גם בבהמה, אם עלו כן ירדו. אז הנה ראיה ראשונה שלעוף יש פסול של נרבה, למרות שאין לו פסול של רובע. ראיה שנייה זה מברייתא, שרגע לפני רק נזכיר שבמקדש לא שוחטים עופות אלא מולקים אותם, ועל זה אומרת הברייתא שאם הכהן מלק עוף שהוא פסול מראש, כמו הרשימה שראינו במשנה שלנו, נרבה, נבד כעבוד הזרה וכולי, בכל המקרים האלו המליקה לא נחשבת, וממילא העוף הוא נבלה ומתמה כנבלה. וכיוון שאחת הדוגמאות בברייתא זה נרבה, אז הנה מפורש שיש פסול של נרבה גם בעופות. זאת הראייה השנייה, ועד כאן הסעיף השני בחלק השלישי של השיעור, יש פסול של נרבה בעופות. הסעיף השלישי מחזיר אותנו שוב לבעלי מום, וזה שממשיכה משנה ואומרת שרבי חנין הסקן הכהנים אמר בשם אביו כמו רבנן ולא כמו רבי עקיבא, כלומר שבעלי מומים גם אם עלו כן ירדו, כמו רבנן. עכשיו, איך הוא אמר את זה? אז אני מצטט, דוחה היה אבא את בעלי מומין מעל גבי המזבח. זה המשנה, ושואלת הגמרא, מה בעצם זה בא להוסיף? הרי כבר יש לנו את רבנן שאומרים את זה, ועונה הגמרא, זה מוסיף שני דברים. א', שזה לא רק הלכה תיאורטית, אלא כך פסקו גם הלכה, אלא כך עשו גם הלכה למעשה, וב', שנשים לב לניסוח, דוחה היה אבא את בעלי מומין, משמע שזה לא שהוא זרק אותם משם בביזיון, אלא דוחה אותם, ככה הוריד אותם כלאחר יד, אולי בלי שישימו לב, בשביל לא לבזות את הקודשים אפילו שהם פסולים, ועד כאן הסעיף השלישי, ועד כאן החלק השלישי של השיעור לגבי אותם פסולים, שאם עלו כן ירדו, ראינו שלפי רבי עקיבא במומין אם עלו לא ירדו, וראינו שתי הגבלות לזה, ומדעתו למדנו גם לגבי נרבה שיש את הפסול הזה גם באוף, וראינו שהלכה למעשה כרבנן שכן מורדים אותם, אבל לא עושים את זה בביזיון, זה היה החלק השלישי. החלק הרביעי והאחרון זה שש שורות לפני המשנה בעמוד ב', וזה שבא אולה ומביא עוד קולה. והוא אומר שבאיזשהו מקרה שבו צריכים להוריד משהו מהמזבח, הוא אומר שאם לפני שהספיקו להוריד כבר משלה בהם ההוא, כלומר התחילו לשרף קצת, אז כן יעלו אותם בחזרה למזבח. זה מה שהוא אומר. הבעיה היא שאנחנו לא יודעים על מה הוא מדבר, על איזה מקרה הוא מדבר שהורידו, ועל זה הוא אומר שאם השלה בהם כבר ראו, כלומר התחילו קצת להישרף, אפילו בקצת, אז מעלים בחזרה. ולגבי זה יש שני הסברים, רב מרי ורב חנין המסורה. רב מרי אומר שהוא להתייחס לרישה של המשנה שלנו, כלומר לגבי מקרים שבהם אמרנו שאם עלו לא ירדו, למשל פסול לינה, ושעל זה בהמשך המשנה כתוב שלמרות שלא צריך להוריד אותם, אם בכל זאת משום מה כן הורידו, אז זהו, אי אפשר להעלות אותם שוב, זה מה שכתוב במשנה, ועכשיו על זה בא אולה ואומר שזה נכון כל עוד כשהם היו למעלה לא משלה בהם עדיין האור האש, אבל אם הם כבר כן התחילו להישרף אפילו בכלשהו, ואז משום מה הורידו אותם, אז כן יעלו אותם בחזרה וימשיכו לשרוף אותם עד הסוף. זה הסבר ראשון על מה אולה דיבר, הוא דיבר על הרישה של המשנה שלנו. הסבר שני זה של רב חנין המסורה, והוא אומר שאולה בכלל לא דיבר על המשנה שלנו, של כל הפסולים שלנו, אלא על המשנה הבא, המשנה שנראה עוד רגע בסוף העמוד הזה, נראה את זה מחר, וזה לא לגבי פסולים, אלא לגבי חלקי בהמה שהם לא להכילה, הצמר, העצמות, הגידין, הקרניים, הטלפיים, את כל הדברים האלו, כל עוד הם מחוברים לבהמה, אז הם חלק מהבהמה, ומקריבים אותם יחד עם כל הקורבן. אבל אם איכשהו נפרדו מהבהמה, אז לא מקריבים אותם בפני עצמם, ולא רק זה, מוסיפה הברייתא שגם אם העלו אותם, אז מורידים אותם, ואז על זה בא אולה ואמר שזה נכון רק אם עוד לא משלה בהמה אור. אבל אם העלו אותם, כאמור, כשלא היה צריך, וכבר משלה בהם האור, ואז הורידו אותם, אומר אולה שיחזירו אותם. זה הסבר השני על מה אולה דיבר. שוב, הסבר ראשון הוא דיבר על המשנה שלנו, של פסולים שאם עלו לא ירדו, ואם בכל זאת הורידו לא אמורים לעלות, ועל זה אמר אולה, שאם כבר משלה בהם האור, אז כן מעלים. הסבר השני הוא דיבר על הקרניים והטלפיים, שגם שם אם העלו מורידים, ועל זה אמר אולה, שאם משלה בהם האור, אז מעלים שוב. ולסיום, הראה הגמרא, שרב מרי שאמר את ההסבר הראשון, הוא יאמר את זה רק במשנה שלנו, והוא לא יסכים להסבר השני. כלומר, לדעתו, קרניים וטלפיים, אפילו שמשלה בהם האור, לא מעלים, הם בכלל לא רואים למזבח. לעומת זאת, רב חנין המסורה שאמר את ההסבר השני, שאפילו קרניים וטלפיים, אם משלה בהם האור מחזירים אותם, אז כל שכן שהוא יסכים עם ההסבר הראשון, שבמקרים של המשנה שלנו, גם יעלו, כי סוף סוף אמנם הם פסולים, אבל הם רואים למזבח יותר מקרניים וטלפיים, ולכן אם כבר משלה בהם האור, גם הוא יסכים שיחזירו אותם חזרה למעלה. עד כאן החלק הרביעי של השיעור, הקולה של אולה ושני הסברים על מה הוא דיבר, וזה גענו בעזרת השם למשנה בעמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק באם עלו לא ירדו או כן ירדו, וחילקנו את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון ראינו חידוש של אולה, שאם הוא שחט בלילה, ואז העלה את זה בחוץ, הקריב בחוץ, הוא חייב על הקרבה בחוץ, למרות ששחיטה בלילה היא פסולה והקורבן פסול וכבר אי אפשר להקריב אותו בפנים, וכל זאת, אם הוא הקריב בחוץ הוא חייב, ורשי אומר זה בן רבי שמעון שבשחיטה בלילה אם עלו לא ירדו, ובן רבי יהודה, אפילו שהוא אומר שאם עלו ירדו, בכל זאת הוא חייב על הקרבה בחוץ, ולמה? כל שכן, אם הוא שחט בחוץ ולא בחוץ, ששם הוא גם כן חייב לא רק על השחיטה בחוץ, אלא גם על הקרבה בחוץ. ורב חייא בר רבי נקשה על זה ממשנה בקוף י' א', ששם בעופות, אם הוא שחט בחוץ ולא בחוץ, חייב שתיים, אבל אם הוא שחט בפנים במקום למלוק, ואז אלא בחוץ, הוא לא חייב על השחיטה בחוץ, ולמה זה לא אותו דבר? עונה הגמרא, אל תשווה. שחיטה בלילה זה אמנם פסול, אבל זה שחיטה. לעומת זאת, שחיטה של עוף בפנים, זה בכלל לא מוגדר כשחיטה, ולכן אם הוא הקריב את זה אחרי זה בחוץ, הוא לא חייב על ההקרבה בחוץ. זה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו חידוש של אולה, שאם העלו אימורים למזבח לפני זריקת הדם, גם עליהם אומרים, אם עלו, לא ירדו. ואמרנו שהחידוש הוא שזה נכון לא רק בקודשי קודשים, אלא אפילו בקודשים קלים, אפילו שאצלם בשלב הזה אין בכלל דין מעילה, כי עוד לא זרקו את הדם, עדיין אם עלו, לא ירדו. זה אולה. קפצנו מכאן לאמירה של רבי יוחנן, שבעצם אמר אותו דבר, עם שתי גרסות, אבל גם הוא מסכים שאין מעילה, ובכל זאת אם עלו, לא ירדו. ואז חזרנו חזרה לאולה, וניסינו להביא שתי ראיות לטובתו, ואני מקצר כאן מאוד את הדיון. ראיה ראשונה מהברייתא שאמרה שאם נשפך דמה או יצא מחוץ לקלעים, רבי שמעון אומר, אם עלו לא ירדו, אז אם שם אם עלו לא ירדו, אז כל שכן אצלנו שאדם עדיין קיים ואפשר עוד להקטיר אותו, ודאי שאת האימורים אם עלו לא ירדו, אבל את הראיה הזאת אחינו, אולי שם זה דווקא בקודשי קודשים, אבל אולי לא בקודשים קלים. לכן ראיה שנייה זה מהמשנה שלנו, שהיא אמרה, וכולן שעלו חיין לגבי מזבח, ירדו. ולכאורה זה פשיטה, אלא כנראה זה בא בשביל שנדייק, שאם הם עלו לא חיים, אלא מיד אחרי השחיטה, כלומר, המקרה של אולה עוד לפני זריקת הדם, אז לא ירדו. אז הנה ראיה לאולה, אבל הבאנו שתי דחיות, דחייה אחת אולי גם זה רק דיוק לקודשי קודשים, לא לקודשים קלים, אבל את הדחייה הזאת תכינו, כי כתוב וכולן, משמע שהחידוש כאן הוא גם לקודשים קלים, אבל דחייה שנייה לראיה הזאת, זה שאולי המשפט הזה לא נאמר בשביל שנדייק, אלא בשביל עצמו, וזה לא פשיטה. למה זה לא פשיטה? כי נעמיד שמדובר כאן בבעלי מומין, שהם לפי רבי עקיבא הם עלו לא ירדו, וממילא אם העליתי קורבן חי למזבח, אז לפי רבי עקיבא, אם הוא היה שחוט, היינו יכולים להשאיר אותו, בכל זאת מחדש את המשנה שמורידים אותו, אפילו שזה אומר שאחרי זה לא נוכל לעלות אותו שוב, זה החידוש, ואין מכאן שום דיוק לרבי עקיבא. זאת התחייה, ועם זה נשארנו, אבל מתוך זה הקשנו על המשפט הבא במשנה לגבי עולה שעלתה חיה, שגם עליה כתוב שצריך להוריד אותה, אבל אם לא הורידו ושחטו אותה, אז כבר ממשיכים הכל למעלה. אפשט ניתוח הקטרה של האימורין, ואמרנו שאם דובר במשפט הקודם בקורבן פסול, אז גם לגבי עולה מדובר בקורבן פסול, ובזה יש שני קשיים. קושי אחד, אם דובר בעולה פסולה, למה בכלל עושים להפשט וניתוח? והבאנו שני תירוצים. תירוץ אחד, ניסינו לומר, אולי לא מדובר כאן בעולה פסולה, אבל אמרנו, יש עוד סיבה לומר שמדובר בעולה פסולה, כי אחרת צריך להוריד אותה למטה ולעשות את ההפשט וניתוח. אלא ודאי שמדובר בפסולה, אז שוב, אז למה עושים לה בכלל הפשט וניתוח? וענינו, כי כאן מדובר לא בבעלי מום, אלא בפסול אחר שהגיע אחרי זריקת הדם, ובמקרה כזה כן עושים הפשט וניתוח. זה לגבי הקושי הראשון. קושי שני, אם מדובר בעולה פסולה, אז למה ברייתא אומרת שמורידים את הקרביים ומדיחים אותם? זה שמורידים זה ברור, אי אפשר להקריב אותם ככה עם כל הפרש. אבל למה להדיח? הרי ממילא לא נוכל לעלות שוב למעלה, כי זה פסול, אלא נצטרך לשרוף, אז מה הטעם להדיח? וראינו שתי תשובות, כשהתשובה השנייה היא פשוט כי זה ביזיון, נשאיר את זה ככה עד השריפה, ולכן מדיחים, ובקיצור, מהמשנה אין ראיה לטובת אולה, כי אולי המשנה לא באה בשביל שנדייק את אולה, אלא פשוט בשביל שנלמד שאם העלינו קורבן חי פסול למזבח, מורדים אותו, אפילו שזה אומר שלא נוכל אחרי זה להעלות אותו. זה היה החלק השני. בחלק השלישי עברנו להמשך המשנה עם רשימת הפסולים שבהם אם עלו כן ירדו, וזה רובה ונרבה ונבד כבוד הזרה וכולי, ובסוף הרשימה בעלי מומין, ורבי עקיבא מכשיר בבעלי מומין, כלומר לדעתו בבעלי מומין אם עלו לא ירדו. ולגבי זה ראינו שלושה סעיפים. בסעיף הראשון רבי יוחנן הגביל את הקולה של רבי עקיבא. א', הוא אמר, ההסבר של רבי עקיבא זה כי מומים לא פוסלים בעופות, ולכן גם בבהמות אם עלו לא ירדו, אבל זה דווקא במומים כאלו שבאמת לא פוסלים בעופות, כמו דוקין שבעין. אבל אם חסר איבר שזה כן פוסל בעוף, אז גם בבהמה אם עלו כן ירדו, זאת הגבלה אחת. הגבלה שנייה זה שרבי עקיבא זה דווקא כשקדם הקדשן את מומן, כלומר קודם היו קדשים ואז הגיע מום, וזה הוא אומר שאם עלו לא ירדו, אבל אם הם קודם היו עימום ורק אז הקדישו אותם, אז הם בעצם אף פעם לא היו רואים לקורבן, וזה גם רבי עקיבא מודה שאם עלו כן ירדו, וכדוגמה לזה הוא מביא מי שמנסה להקדיש נקבה כעולה, גם כאן אם עלתה תרד, זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה לגבי הפסול של רובע ונרבע. לגבי עופות אין רובע כי אין לו איבר, אבל שואל רבי ירמיה האם יש לו נרבע, וראינו שתי ראיות שיש לו פסול שנרבע. אחד זה מזה שרבי עקיבא לגבי בהמות לא אמר שבנרבע אם עלו לא ירדו, כי גם בעופות אין את הפסול הזה, אז כנראה שלפי רבי עקיבא יש את הפסול הזה בעופות. וראיה שנייה זה מברייתא שאמרה שאם כהן מלק עופות שהם פסולים מראש כמו מוקצה, נאבד, נרבע, אז המליקה לא כלום והעוף נבלה, אז אנחנו רואים שגם בעוף יש את הפסול שנרבע. זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי, רבי חנינא סגן הכהנים אמר, דוחי היה אבא בעלי מומין מעל גבי המזבח, כלומר הם פסקו כרבנן ולא כמו רבי עקיבא, שגם בבעלי מומין ימלו ירדו, ומה זה הוסיף? זה הוסיף שזה לא רק הלכה, אלא כך נהגו למעשה, וגם שצריך להוריד אותם מהמזבח בצורה מכובדת, ועד כאן החלק השלישי. בחלק הרביעי ראינו כולה של אולה לגבי איזשהו מקרה שבו מורידים מהמזבח, הוא אומר שאם כבר משלה בהם האור כשהם יהיו על המזבח, ואז הורידו, אז כן יעלו בחזרה. ועל מה הוא דיבר? אז ראינו שני הסברים, רב מרי אמר שהוא דיבר על הרישה של המשנה שלנו, על הפסולים שבהם לא ירדו, כמו פסול עינה, אבל שמרנו שאם בכל זאת הורידו, אז לא יעלו שוב, ועל זה אמר אולה שאם כבר משלה בהם האור, אז כן יעלו שוב. זה הסבר ראשון, ולפי הסבר הזה, לא אומרים את ההסבר השני, שעוד שנייה נראה. ההסבר השני זה רב חנינא מסורא, שהוא מסכים גם להסבר הראשון, אבל הוא מוסיף שאולה הוא עוד יותר מחודש, וזה שזה לא רק על המשנה שלנו, אלא גם על המשנה הבאה לגבי עצמות, גידים וקרניים וכולי, שאם הם נפרדים מהבמה, לא מעלים אותם, ואם העלו אותם, מורידים אותם, ואפילו על זה אמר אולה, שאם השלה בהם כבר ראור, אז גם אותם מחזירים בחזרה. זה היה החלק הרביעי, והגענו למשנה בעמוד ב', כל טוב.